על הקטע הראשון בפרשה הן רבות מכמה וכמה פנים. קודם כל, במבנה, דיברנו על זה כבר בכמה הזדמנויות בימי חנוכה, המבנה של שתי הפרשיות, תרומה ותצווה, ברוב המכריע של הפרטים יש איזה משטר פנימי. משטר פנימי כמובן שמתחיל על פי איזה סדר פנים, חוץ, כלים וכו' וכו', אבל מה שלא יקרה, מדברים על הבניין ולא על ההפעלה. ואילו שני הפסוקים בראש פרשתנו, זוהי קטיעה של זרם ההרצאה, שנניח מחולקת בין המשכן לבין בגדי הכהונה, אבל זה חלק מהאביזרים, ומדברים על ההפעלה. דבר שני, מה פרוש ואתה תצווה? איפה למשל מצינו בתורה שיש הוראה של ציווי על, על, על איזה דבר ספציפי? מה רוב רצה בבני ישראל כאן? אבל מה פתאום במשכן פה זרקו את הביטוי ואתה תצווה? מה, משה רבינו המצווה? קראו את זה בזה בביטוי להעלות נר תמיד וכו' וכו'. באמת כמה וכמה שאלות, אבל כיוון שאנחנו עוסקים בדבר ספציפי, אנחנו לא עומדים עכשיו באותו יסוד שינסה לענות על כל השאלות. באמת רש"י, כדרכו הפרטנית, לא עסק במשנה כולה, אבל, וזה הרי חלק מהאומנות הגדולה של רש"י, שבמשפט שאנחנו עומדים בו, להבין את המושג להעלות נר, רש"י פירש מה שפירש, וכתוצאה מההסבר בדבריו עולה יסוד חדש שאולי הוא מסביר את כל ה... לא את כל הקשיים, אבל כל פעם חלק מן הקשיים, ואולי על חלק מהם אנחנו עוד נראה במדרש מחר בעזרת השם. יש כמה וכמה ביטויים בחלקם טכניים שיסודם בניינים טכניים. לדוגמה, אנחנו גם היום בעברית חדשה, נאמר, בעברית טובה, במקום תדליק את החשמל, נאמר, תעלה אור בבית. מה פרוש תעלה? לאן הוא צריך להעלות את זה? מאיפה? כל ביטוי כזה, גם אם הוא ספרותי וגם אם הוא מצוחצח, צריך שהוא יהיה מעוגן באיזושהי מציאות. יש מי שמנסה לפרש, ולא בקשר לפרשה שלנו, איך בדרך כלל היו מעלים אור בזמנים קדומים? אפשר עוד לראות או בבתים ככה שיש בהם ריהוט אנטיקי, או במקומות מיוחדים במינם, שבדרך כלל, הרי לא מדברים על תאורה מלאכותית, אלא על תאורה שבאה כתוצאה משמנים ודלקים שהם מצויים. אז דרך הטבע, ככל שהאור יותר גבוה, כך הוא מתפזר, הוא מתפשט יותר. נו, אז אם המנורה היא בראש התקרה, זה סיפור, אנחנו היום נותנים לחיצה, אבל איך אז? נניח כבר שנורת השמן או הנף דולקת במרכז החדר, איך אתה מגיע לשם? אז אפשר כמובן לראות, ברובע יש פה כמה יהודים שמצטעצים בזה, המנורה באמת תלויה במרכז החדר, אבל היא קשורה עם איזה שרשרת, ומורידים את השרשרת, וכשהיא בהישג יד מדליקים את הפתילות, ואז מעלים בחזרה את הנורה, שהמנורה שהיא תהיה בגובה, כדי שהאור יתפזר. יכול לפעול להיות כמובן שהביטוי להעלות נר, להעלות אור, עלה אור, זה מכיוון שזה קשור איכשהו לעובדה שמקור האור נמצא במקום גבוה. עכשיו יש לך כל מיני בעיות איך אתה מגיע למקום הגבוה. אם אתה מגיע דרך זרם חשמלי, או אתה מגיע דרך זה שאתה נניח בשמחת בית השואבה. בשמחת בית השואבה כתוב מפורש שהאור בא מהמיכלים של השמן שהיו על עמודים גבוהים מאוד, והמשנה מדברת על סולמות שפרחי כהונה היו מעמידים כדי לעלות לאותו מקום, כדי שהאור יהיה גדול. אנחנו כבר באמת יודעים גם מהצד הטכני, שכשלא הייתה חצר בירושלים, שלא הייתה מהירה משמחת בית השואבה, אפשר לפעמים לראות את זה כאן, כשיש קצר, נניח בחשמל, והגנרטור בהר הבית מתחיל לעבוד, אז אנחנו הרי מדברים על עיר דוד, אז כשההר כולו מואר והחשיכה שולטת בכל, אז האור מהר הבית זורק על כל המורד, ואפילו בחצרות יכלה אישה לברור אפילו מן הגריסים, כמו שהמשנה הגמרא שם דנה, שהייתה אישה בוררת לאור של העובדה הזאת. הנה לך אור במקום גבוה שזורק גם על כל המדרון. זה כמובן לא הכרח שכל מקום שהביטוי להעלות מופיע, ששם היה איזה יסוד טכני של גבוה ונמוך. לכן אצלנו בפרשה להעלות נר תמיד, אתה יכול כמובן, אם אתה מחפש את העלייה הטכנית, אתה יכול לדבר בהמשך לדברי הרמב״ם בהלכות כלי המקדש, שעל הגסמך הגמרא במנחות, שהייתה מעלה לפני המנורה שעליה עומד הכהן ומדליק. הרי לך גם כן להעלות. נכון הוא שהעלייה הוא של המדליק, אבל כדי להעלות אתה צריך להגיע, כי אחרת המנורה גבוהה יותחי צפחים, כמו שהחזל עשו את החשבון. וממילא כדי להגיע אל הפתילות היה צריך לעלות, לעלות במעלה. אבל אם אנחנו מתעלמים מן העניינים הטכניים של להעלות, אז אנחנו מדברים שזה הפך לניב, והשימוש שלו בניב כמו שהוא לפנינו יש לו גם משקל הלכתי. להעלות נר תמיד, אז זה פירש רש"י, מדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. להעלות שהאור יעלה, הוא יעלה מעצמו. אנחנו גם מכירים את התופעה הזאת, כשהנר עשוי בצורה הגונה, אז אתה מצית את האש בנקודה אחת בפתיל, ואם הוא יונק בצורה שיטתית טובה, אז האש מעצמה עולה. ואנחנו לא דנים עכשיו ביסודות הפיזיקליים מדוע זה קרה, אבל זה החוק, ואתה צריך לדאוג שאכן זה יעלה בצורה מסודרת. המקור של דברי רש"י בספרה, להעלות נר שתהיה עולה מאליה. העובדה שהספרה לא נמצאה על אתר, היא כמובן מביאה אותנו לנקודה נוספת שרש"י התמודד פה בצורה כל כך אלגנטית. העניין של הדלקת נר במנורה, אחת מנקודות הייחוד שלו, וגם על זה עסקנו הרבה בימי החנוכה, זה האזכור החוזר ונשנה כמה וכמה פעמים בתורה של הדלקת הנר. דבר שלא נזכר בקשר לעבודות אחרות שבמשכן. אתה תצווה שבראש הפרשה שלנו הוא חריג לחלוטין. פרשת אמור עוד איכשהו. אפשר לומר כי שם זה מקביל לאומת לחם הפנים. אבל פרשת בעלותך היא בוודאי יחידאית במינה. יש לנו איפה אזכור משולש בתורה של מצוות הדלקת נר במנורה. אצלנו בפרשה, וגם כאן זה לא נורמלי, לא על סדר העניינים, בפרשת אמור שהיא נניח כן בסדר העניינים, ופרשת בעלותך היא עוד פעם חריגה. ובשלוש המקומות האלה נזכר המושג של עלייה. אלא שרש"י דקדק בלשונו, ובפרשת בעלותך הזכיר, בפרשתנו הזכיר, לא הזכיר בפרשת אמור. וזה אחד מן הדיונים שדנו מפרשיו של רש"י. אז אצלנו אמר רש"י, מדליק עד שתר שלהבת עולה מאליה. תפילות ושמנים שאמרו חכמים הם מלכים הם שבת הם מלכים הם במקדש, משום שנאמר להעלות נר תמיד, הותן אליו, הוא אמר לה כדי שתהיה שלהבת עולה מאליה, ולא שתהיה עולה על ידי דבר אחר. אז במסגרת כל הפירושים על דברי רש"י, יש יהודי בן ימינו, שכתב חמישה כרכים בשם לפשוטו של רש"י, והוא ליקט כמובן מהרבה מפרשים שקדמו לו, וכתב בעברית נורמלית, חזל דייקו תיבת להעלות, מי שלא נאמר להדליק או להעביר, מכאן שאל הכהן להמתין בעת ההדלקה, עד שהשלהבת תבער יפה ולא יצטרכו עוד לתקנה ולהטותה, שהנר לא ידלק אלא גם יעלה ויבער מעצמו. הפשט הפשוט של הדברים האלה. אלא שכשהמהר"ל התחיל לבדוק את הדבר הזה, אז הוא כמובן העמיק פה. עד שתהיה שלהבת עוד מעלה, עדים לא כן, להדליק נר תמיד מבעיילה, אלא למד שיהיה צריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה, ולא ידליק הפתילה ויניחנה, והיא מדליקה, מדלקת עצמה והולכת, וזו היא כאילו מעצמה היא נדלקת, אלא צריך להדליקה עד שתהיה השלהבת עולה מאליה, ויהיה לפי זה להעלות נר תמיד, שיהיה מדליקה עד שתהיה עולה. וממילא השימוש בשורש הלא, הוא לא רק לפי היסודות הטכניים שאמרנו, או שהכהן עולה על המעלה, או שבבית, במקום שיש מנורה מסוג אחר, אתה מעלה אותה בעזרת איזה גלגל או איזה פטנטים אחרים, אלא כאן הכוונה שהאור עצמו יהיה עולה. בבעלותך, כתב רש"י קצת בסגנון אחר, על שם שעליו עולה מאליה. אומר המהר"ל, ובפרשת תצווה, לא פירש רש"י אלא שצריך להדליק עד שתהיה עליו עולה מאליה, ולא פירש על שם עליו העולה. כאן שם רש"י אמר, למה להעלות על שם עליו? ובפרשת אמור לא פירש כלל על להעלות נר תמיד. זו היא דוגמה לניתוח ככה אנליטי יסודי. לקח המהר"ל את כל שלוש המקרים, בדק כל מקום מה כתוב בתורה, מה אמר רש"י, וביקש לפרש את הדבר הזה. לא נתעמק בזה, אני רק רוצה לראות את המסגרת. ונראה בפרשת תצווה בא לפרש כמה כתב להעלות, ולא כתב להדליק, הוא מתרץ ללקח לא כתב להדליק, ללמוד שצריך להדליק עד שתהיה עליו עולם אליה. ובפרשה הזאת, דהיינו בפרשת בעלותך, בא לפרש למה כתב כאן להעלות. אילו הוא רואה שצריך להדליק עד שתהיה עליו עולם אליה, זה כבר למדנו עם פרשת תצווה שצריך להדליק עד שעליו עולה. לפי כך פרש שהלשון טוב הוא, מפני, זאת אומרת, הוא מתאים, פתאום בהוראה של מתאים, הוא נאות לפי הנסיבות, מפני שעליו עולה כשמדליק אותו, לכן כתב אותו. זאת אומרת, הוא הסביר למה באמת בא פה הפועל עלו, מכיוון שפעולה הפיזיקלית של האור היא עולה. אבל בפרשת תצווה שאפילו אין רגילות לעלות עליו, כתב כך בתורה, גם אם לא היה חוק פיזיקלי כזה, היית צריך לדאוג שכך זה יהיה. ללמד שצריך להדליק עד שעליו עולה. ומפני שקשה, בוודאי כשאינו הולך לו מיד אז עליו עולה מאליה, אבל כשהוא מניחו והולך לו אין עליו עולה, ואם יהיה הכהן המדליק מדליק קצת והולך לו, אין זה בעלותך, ותראה שאינו כן, אלא שצריך להדליק עד שתהיה עליו עולה, ואז תאבל לשון טוב מה שכתוב בעלותך. דהיינו, אולי נראה בבקשה בהערה 8. אולי נגע קודם את הקטע, אני מרתוף. אבל פרשת אמור לא מפרש מידי, מפני שלא קשה לו שם, למה הוא צריך לכתוב להעלות, מפני שסביר לי שפרשת אמור עצמו, מה שכתב בפרשת תצווה, המהר"ל לא הסכים בזה, כי בוודאי קשה לומר שיש פה חזרה נטו בלי שום הוספה. על כל פנים, בהערה 8 פירוש, דעת רש"י שהנאמר בפרשת אמור, הוא הנאמר בפרשת תצווה. וכלשונו של רש"י שם, זו פרשת מצוות הנרות בפרשת אמור. פרשת ואתה תצווה לא נאמרה אלא על סדר מלאכת המשכן לפרש צורך המנורה. כאן רש"י כמובן לא נכנס לשאלה למה דווקא במנורה צריך לפרש את הסדר שלה, וכן משמע ואתה צופך לצוות, וכאן רש"י ענה למה כתוב תצווה, כיוון שכתוב צווה את בני ישראל, סופך לא עכשיו תצווה אלא סופך לצוות את בני ישראל על כך. ולכך לאחר שרש"י פירש בפרשת תצווה את לשון העלייה שנאמר שם, שוב לא הוצרה רש"י לחזור לבאר אותה לשון שנשנית בפרשת אמור. זה בערך הנתונים שיש בהבנת הדבר הזה כמות שהוא, דהיינו במשולש של ההזכרות, ביסודו של אתה תצווה, ובלהעלות נר, שהכוונה היא שאתה צריך להדליק בצורה כזאת, שזה ידלק ושאלת אתה לא תצטרך פעם נוספת, נניח שהפתיל הוא מקופל טוב, שהוא ספוג מספיק בשמן, וכל מה שצריך לעשות לפני זה, כדי שבאמת הבאת נקודת אש אחת, וזה הלך כהוגן מעצמו. מה טיבה של ההקפדה הזאת? ומה יש אם הוא יעמוד ועוד יצטעצע, וכן יביא בכמה מקומות, למה דווקא צריך שיעלה מאליה? זה שחכמים עשו את זה בצורה כל כך יסודית ומודגשת, משמע שיש פה איזה מסר מיוחד בדבר הזה. זה כנראה מה שהסיק גם את חידושי הערים ובעקבותיו את השפת אמת. איתה, שלא לאורה הוא צריך. כשהקדוש ברוך הוא אמר להדליק אור, הוא לא צריך את זה. שהרי כל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, הקדוש ברוך הוא העיר להם. בעמוד הענן, בעמוד האש. מה המשמעות של זה? אם הוא באמת לא צריך, אז למה הוא ציווה? פירוש, שאין צריך יתרות הדלטטה. עיין שם. וכדי לזכותנו עשה השם יתברך כן, להיות מעורר עבודתנו יתרות הדלילה. וזה הפירוש להעלות. וכן בעלותך את הנרות שפרשו חז"ל על שם שעליו עולה מאליה. אז הוא נתן ליסודות הללו של עליו עולה מאליה יסוד גדול בכל מה שעסקו במחשבת ישראל, מה שעסקו בעצם העיקרון. מה פירוש המעשה שישראל עושים? במעשים, במיוחד במשכן, שלא לדבר על מה שכבר דיברנו בהזדמנות אחרת השבוע, על החשש הגדול, או על הסיכון הגדול, שיש בכל מעשי הקורבנות, שישראל כאילו עושים משהו בשביל הקדוש ברוך. וזה כמובן דבר מסוכן מאוד, מפני שכאן נעוצה השקפת עולם אלילית, שנגדו יצאו הנביאים בהרבה הזדמנויות, שדנו, אם הרב לא אומר לך, לא צריך את זה, אתה חושב שאתה נותן לי, הלא 40 שנה אני נתתי לך? אז איך בדרך כלל מפרשים את זה? למה באמת ציווה הקדוש ברוך הוא את כל המנגנון של המצוות? למעשה, הקדוש ברוך הוא רוצה להעתיר, רוצה להשפיע, מבקש לגמול איתנו טובה. אלא שאם הדבר יעשה חד סטרי, אם הוא יעשה רק מצידו, אנחנו נמצא עניים, מסכנים, מבוישים, אנחנו מקבלים את הכל בלי עמל, בלי תשלום, בלי איזשהו מעשה מאיתנו. אז כל מעשי המצוות, למעשה זה כתוב ברמח"ל, אין בספרי הקבלה שלו ואין בספרים הפשוטים שלו, במסילת ישרים וכולי, שהקדוש ברוך הוא רצה, אתה יכול לקחת משל מחיינו. אבא רוצה לכבד את בנו, לזכות את בני לו. אם זה מופיע בצורה חד סטרית שרק שהוא נותן לו, אז הבן לא מרגיש שהוא שותף לדבר הזה. הוא את הכל מקבל חיצונית. ההרגשה של הסיפוק, ההרגשה של ההישגים, זה כשאתה שותף למאבק, אתה שותף להתמודדות, ואתה מקבל את זה כתוצאה מפרי היגיעה שלך. זה יסוד פסיכולוגי בסיסי. אדם רוצה בקו שלו. אדם מבקש שמה שהוא ישיג הוא הרגשת הסיפוק במבנה הנפש של האדם, שהוא עמל והוא יגיע להישגים האלה. דבר שאתה מקבל מן החוץ, הוא אולי ברגעים הראשונים טוב, אבל כשאתה מתחיל להתבונן, אתה אומר, אני כלום לא. האני של האדם מבקש להיות יצירתי. וכשאתה מקבל את המסקנות בלי יצירה עצמית שלך, אתה למעשה עומד ככלי ריק שבכלל לא יכול ליצור ולא יכול לרכוש שום דבר. לא תקבל מהחוץ, אין לך משלך שום דבר. אז מכיוון, באורות הקודש זה כתוב במשפט אחד נמרץ מאוד, שהמקסימום שהבורא יכול לעשות לנבראים, לתת להם הרגשה של בורא. הרי בעצם המושג המוצהר שאתה נברא, יש כבר נחיתות. נגמר, זה נתון. מה עושים? נותנים לך הרגשה של יצירה, ואז אתה יכול להגיע למקסימום, והמקסימום שאתה בורא, אתה בורא את עצמך. אדם שבונה את האישיות שלו תוך כדי מאבק, ואז ממילא ההישגים שלו הם הישגים יצירתיים חדשים. איך אדם יכול ליצור את עצמו? על ידי זה שמערכת המצוות שניתנת לו מתבצעת, ואז ממילא מה שהוא מקבל, הוא מקבל לא כמתנה, אלא כשכר, כעסקה. מערכת המצוות, העשייה שאדם מחויב בה, היא למעשה פעולות שהוא יעשה, ואם הוא יעשה אותם בצורה טובה, הוא יקבל שכר. אז ממילא הוא עשה משהו. אני אקרא מהשורה השלישית בחידוש הרב שקראנו. כדי לזכותנו, עשה השם יתברך כן. למה? להיות מעורר עבודתנו התערותא דלעילא. שני המושגים הללו, התערותא דלעילא, דהיינו התעוררות מלמעלה, והתעוררותא דלתתא, התעוררות מלמטה. המטבעות הלשון שמופיעים בזוהר ובהרבה מקומות, על היחסים בין למעלה ולמטה. יש התעוררות לתת שפע. אבל כשאני מקבל את השפע הזה, הוא מעמיד אותי ככלי ריק, אני לא עצמי, אני לא עצמאי. לעומת זאת, אם אני מתעורר מלמטה, אני היוזם, אני הפותח, אני העושה, אז ההישגים שאני מקבל, הם מקנים לי את הרגשת היצירה, האישיות שלי באה לידי הגשמה עצמית. אני יצירתי. אז נכון הוא שבסוף סוף החשבון הפילוסופי, הרי גם עצם המציאות שלי היא מתנה מלעילה, אין החינם. לזה אין תשובה. אבל אחרי שיש נברא, אז כדי לטשטש, כדי לאמם את ההרגשה של הנחיתות הזאת, שאתה מקבל את הכל מלמעלה, מאפשרים לך בקטע מסוים ליצור. היצירה הזאת באה על ידי ההתעוררות מלמטה, שאתה עצמך נוקט יוזמה. אחרי שאתה נוקט יוזמה, אז מלמעלה נותנים לך שכר על הדבר הזה. השכר על הדבר הזה, זה הרגשת היצירה שאתה מקבל, אתה הרווחת את זה בצדק, הרווחת את זה בעמלך שלך. העמל זה התשלום שהמין האנושי יכול לשלם. כדי לזכותנו עשה השם יתברך כן להיות מעורר עבודתנו התערותא דלעילא. אבל יש דבר אחד שהדבר הזה נעשה לכתחילה מלמעלה. לאורה הוא צריך, פירוש שאין צריך התערותא דלתתא. יש דברים שהקדוש ברוך הוא נותן מבלי שאתה עמלת בדבר הזה. וזה פותח פתח חדש להבין את החריג שיש במצוות העלאת נר במנורה. אנחנו שאלנו, ואתה תצווה, מה פתאום בא פה הביטוי המיוחד הזה כשהוא תקוע באמצע? התשובה היא, כל עבודות המשכן הם כאלה ש... הם ניתנו לאדם כדי שהוא יעשה ויזכה לקבל שכר תמורת זה. יש עבודה אחת והיא העלאת המנורה, וכי לאורה הוא צריך שכל המציאות שלה היא רק כדי שאתה תקבל שכר, מבלי שאתה היית שותף בזה. וזה להעלות נר תמיד, וזה הפירוש להעלות וכן בעלותך את הנרות, על שם שעליו עולה מאליה. בקטע הבא זה צורה יותר חדה. ואתה תצווה אליך. לא מצאנו כזה. לא מצאנו בשום מקום שיש הוראה ואתה תצווה לקחת, לעשות ארון, לעשות שולחן, בכלל לצוות. איזה מין דיבורים יקחו אליך? מה, בכלל אתה פה משה מחותן? נראה לי הפירוש שעשיית מנורה כתבו חז"ל שלא לאורה הוא צריך, ולא 40 שנה, שאין צריך, אין צריך התערות הדלתת. וכדי לזכותנו, בכל מקום, עשה הקדוש ברוך הוא כן, להיות מעורר עבודתנו, התערות הדלילה, כל עבודה שאנחנו עושים, זה מעורר. וזה הפירוש לעניות דעתי, הפירוש להעלות, וכן בעלותך הנרות, שפשור חז"ל על שם שעליו עולה מאליה, ולכאורה, הלא הנר נקרא כלי, ולא גוף האור. להעלות נר תמיד. מה זה נר? יצר לרטוב, להעלות את האור. הנר, מבחינה טכנית, הוא כנראה המיכל הזה שבו אתה שם את השמן. זאת אומרת, להעלות נר. את הנר עצמו אתה מעלה. הנר הרי הוא סטטי. הפתיל. איך שלא נפרש את המושג הטכני הזה. הוא אמר שהוא עובדה היא באמת, בעברית המצוחצחת, בת ימינו, אתה אומר להעלות אור. להעלות אור במנורה. אז המנורה זה הטכני, ועליית האור זה המטרה. אז הוא שאל, איך זה בא דבר כזה? דייק יפה מאוד בביטוי. ולכאורה, לא, הנר נקרא הכלי ולא גוף האור. ואם כן, מה להעלות? משמע הוא אומר שלהעלות אור אתה בכלל לא יכול לעשות. מה שאתה יכול לעשות זה אתה יכול להכין את הכלי. אולם שהעלייה רק להיות הכנה להשפיע. מה שאתה יכול לעשות, אתה רק יכול ליצור את המסגרת. להעלות אור, זה הדבר הסופי, זה המבוקש, זה לא בידיך. והעולה מזה, שעיקר המצווה להיות התערות הדלתתא מקודם בכל מקום, שיעורר לאילה, וזה שנאמר באתה תצווה, שהוא המצווה המוטלת עלינו לעשות שלא על פי ציווי כנ"ל. זאת אומרת, כל הציוויים כולם אתה צריך לעשות כדי לזכות לקבל מלמעלה. במקרה שלפנינו אתה בכלל לא יכול לעשות כי את הכל אתה מקבל. שלא על פי ציווי כנ"ל, ובכמה מקומות כתיב, וידבר, לאמור, דבר. ולמה? הוא פירוש, פירוש לעניות דעתי שידבר לישראל בשם מי שאומר שגם הדיבור יאמר להם. למה כאן לא כתוב? ואתה תדבר אל בני ישראל וידבר השם אל משה לאמור, תאמר להם את הלאמור. וכאן לא כן, רק ואתה תצווה מעצמך, כי המנורה הוא כן. זאת אומרת, כיוון שכשאתה אומר, אז אתה אומר להם את הדיבר, ואתה אומר להם את הדיבור, והדיבור הזה מעורר אותך, שאתה תעשה את המצווה ועל ידי זה תזכה בלמעלה. כיוון שהמנורה חריגה בעשיית המצוות, אז בכלל לא כתוב פה את הניסוח הרגיל, ואתה דבר לה, כתוב ואתה תצווה. אנחנו עוד נשוב לזה. לפי הדין צריכים להדליק את המנורה עד שתהיה שלב את עולם מאליה, ולא להדליק ולחזור להדליק בכל פעם ופעם, שהדלקה כזאת אינה הדלקה בכלל, והייתה זאת עבודה קשה. עבודה קשה היא כמובן לא רק מהצד הטכני, וזהו להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. למה דווקא כאן שבחו של אהרון שלא שינה? אז אנחנו מכירים כבר כמה יסודות שהושברו על ידי פעולת ההכנה למצווה, ושרב לוי יצחק תיאר איך הוא היה עושה את זה בהתלהבות ובאיזה מקום שהוא לא היה מגיע בכלל לכלל ביצוע. אז אהרון לא שינה. אבל הוא אמר, מצווה מוטלת עלינו לעשות שלא על פי ציווי. למה לא כתוב וידבר השם אל משה? למור, שאתה תגיד להם את אמירת השם. אני לא רוצה להיות בתמונה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת לכם עצמאות כזאת, שבלי דברים שלי, אלא בדברים של משה, זאת אומרת, בדרג יותר נמוך, כדי שזה יהיה לגמרי עבודה שלכם. וזה שאמר, ואתה תצווה שהיא מצווה מוטלת עלינו לעשות שלא על פי ציווי מעל. ובכמה מקומות כתיב, וידבר למור דבר, ופירושו לעניות דעתי שידבר לישראל בשם מי שאומר שגם הדבר, אני לא יודע באמת איך נקדו פה, שמה הדיבור יאמר להם. וכאן לא רק כן, רק ואתה תצווה מעצמך, כי במנורה היה כן. זאת אומרת, כל אימת ש... על כל פנים, הניסיון הוא יפה מאוד. זה הרי מוסכם, שוואתה תצווה, זוהי פתיחה לא שגרתית שאין לאח. אתה צריך לפרש למה. אם נקבל את ההנחה, וזה מה שהוא מנסה לטעון, שיש משהו ייחודי במנורה, שאין בכל הכלים האחרים, אז הייחודיות הזאת מצדיקה שגם הפתיחה לה תהיה מיוחדת במינה. לדוגמה, אני אביא, אם אנחנו מרחיבים את המעגל של פרשת תצווה, של פרשת אמור, ושל פרשת בעלותך, ואנחנו למשל נראה שגם בראשית פרשה קודמת, בראשית פרשת תרומה, לכאורה, הרשימה המופיעה בראש הפרשה היא רשימה של חומרים לבניית המשכן. כסף, זהב, אורות אלים, אדמים, אורות חשים, הכל נחמד מאוד. לא כתוב שם למשל להביא כבשים לקורבנות. מסיבה פשוטה, מכיוון שמדברים פה על בניית המשכן ולא על הפעלתו. אז אם אכן לא מדברים על סולת לשולחן, לאפייה. לא מדברים על זה. זה יהיה כתוב מקום אחר לגמרי. אם כך, למה כתוב שם שמן למאור? שמים לשמן המשחה נגרב אחרי שמן למאור. מפני שהרי זה אנחנו יודעים מפרשת כי תישא, שאת שמן המשחה היה צריך למהול בבשמים כדי שיהיה השמן רוקח מרקחת. אז למעשה, שמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, הוא רק אגב גררה של שמן למאור. מופיע גם בפסוק אחד. אז זאת אומרת, אם אתה מתבונן ואתה רואה שברשימת כל הדברים המבוקשים, אתה מדבר רק על חומרים לבניית המשכן. ואתה לא מדבר על הפעלתו. החריג זה השמן להפעלת המנורה. אז יש לך סיוע נוסף, פרט לחזרה המשולשת, שגם לה אין אח בכל הכלים. בדבר המנורה, יש לך פה חריג גם בחזרה, וגם באזכור לא רק של המנורה עצמה, אלא גם של התוכן הפנימי של השמן למאור, שלא מופיע במקומות אחרים. זוהי בוודאי השאלה שהסיקה אותו בווריאציה זאת או אחרת. ומכאן הוא הגיע, כשהוא שקלל את כל הקשיים האלה, בעצם האזכור של שמן למאור, בפתיחה של אתה תצווה שהיא גם כן שוברת את רצף ההרצאה, בפנייה האישית אל משה, בציווי, בכביכול ניטרוי של הקדוש ברוך הוא, אני לא מדבר לבני ישראל, לא לאמור, אלא אתה תצווה, ורש"י הרגיש בקושי ולכן אמר, סופך לצוות, אבל אצלנו הרי מופיע ואתה תצווה, למה זה כאן? זה שסופך לצוות, למה אתה כבר מודיע לי עכשיו, זה גוף קשה? אז הוא אומר, מפני שגם המנורה היא מיוחדת. המנורה היא מיוחדת בזה שהיא מבקשת לבטא את הרעיון של היצירה העצמית של האדם, ואז לא מדברים אליך לאמור, אלא אתה עצמך מעורר את הדבר הזה. להשלמת ההבנה הזאת, אני אסתייע במה שכתב הנציב בפרשת בעלותך, אופייני מאוד, שהיסודות של המסומלים במנורה זה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה מאופיינת בהרבה מקומות בחושך. במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל. מהו החושך? שלא ברור לך, ואתה נאבק, איך אנחנו אומרים את השעה? העיר לי הדבר הזה. הייתי, הסוגיה הייתה מסובכת, ופתאום זה העיר לי. מה העיר לך? יש לך, היה איזה בלוק במוח, ונאבקת וניסית לפרש, ופתאום העיר. המנורה מסמלת את המאבק ואת ההישגים שבאים אחרי המאבק. המציב למשל סלסל עד כדי כך שאמר, אפילו הביטוי של חז"ל, רבי טרפון, כשהיו אומרים לו איזה דבר טוב, היה אומר, כפתור בפרח. כפתור בפרח הם מושגים טכניים הלקוחים מן המנורה. למה על דבר, צצקי, אנחנו אומרים כפתור בפרח, איזה בורט יפה. מפני שכפתור בפרח זה כלי של אור, ואתה אמרת איזה דבר שעבריק, ברק, אור, אז אני אומר כפתור בפרח. אבל מעצם ההגדרה של תורה שבעל פה, מעצם ההגדרה של מאבק, זה דבר שאתה מוכרח מעצמך לעשות. הרי אם יש קושייה, ואם יש בעיה, ומישהו בא אליך מן החוץ, ואומר לך את התירוץ וכו', אז יכול להיות שברגע מסוים נחה דעתך, עמך יהיה, אבל זה לא שלך. אתה תשכח אותו מהר. אתה לא עמלת בו, לא התייגעת בו, לא נאבקת, לא חיפשת... אתה לא קנית אותו בצורה עצמית לך. התורה שבכתב מעצם הגדרתה היא נתונה. ושם אתה באמת לא יכול להיות בעלים. אבל בתורה שבעל פה אתה יכול להיות בעלים. לכן באמת שתהיה שלבת עולם מאליה, בפרושת, אתה אומר סברה וההישגים באים אחרי זה. הם לא נתונים לך אלא על ידי זה שאתה... אמן, אז אתה רואה, הנה זה מתקדם, הנה זה הולך טוב. אמרת גרעין אחד, ואיך האש כולה עלתה. לכן אומר, גם ההזכור של המנורה, גם המושגים הטכניים המתלווים אליה, כל אלה מבקשים לבטא את העצמיות של היצירה שלך. כך גם בכמה ביאצות, בשלוש השנים שהוא עסק ברש"י זה. וברש"י. להעלות נר תמיד שצריך להדיק שתהיה שלבת עולם מאליה. פירוש, כי קיום המצוות איננו בכוח אנושי. רק על ידי קיום המצווה מעורר כוח עליון. וכן בכל עבודת האדם, כי הקדוש ברוך הוא נתן בנפש ישראל נקודה קדושה. ועל ידי ההגיעה והעבודה מצא מין את מינו וניאור ומתעורר כוח הפנימי. וזה עניין שתהיה שלבת עולם מאליה. על ידי זה הוא דבר של קיימה, כי הדבר הנעשה בכוח האדם יש לו הפסק, אבל כשמתעורר כוח הקדוש ברוך הוא, כי האדם הוא זמני, אז ממילא ההישגים שלו זמניים, אבל אם אתה על ידי זה שאתה מעלה אור, והשלבת עולה מאליה, והיא מתחברת גם עם המשמעות הרוחנית, כשמתעורר כוח הקדוש ברוך הוא קיים לעד, וזה שנאמר יערוך אותו, שעיקר העבודה לסדר הדברים לעמידם במקומם, עד שיהיה להם דביקות במקומם, במקורם כנל, ועל ידי זה לעלות נר תמיד, שעל ידי עלייה עד השורש כנל, על ידי זה הוא קיים לעד. ברש"י, שתהיה שלבת עולה מאליה, כי בכל דבר יש נקודה חיות מהשם יתברך, רק שהכל תלוי בעבודת האדם, לעורר התלהבות להטות הכל אל השם יתברך, כי כפי רצון וחשק האדם, מעורר רצון בכל הדברים שקפויים תחת ידו והם ברשותו. זאת אומרת, למעשה הרצון של האדם זה המקור לכל העליות. דעל אותך פירש רש"י תששלב את עולם אליה, והרמז על פי מה שאמרנו, נר מצווה, ואיתה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. כי הנשמה חלק אלוה ממעל, אבל הגוף מסתיר הערת הנשמה, והמצוות מזכחין החומר, ולהכין דרך שתוכל הנשמה להעיר. לכן נקרא נר שהיא כלי. זה שהוא שמע מהסבא והוא סלסל בזה. נר שהיא כלי והכנה לקבל האור. כמו כן תרייג מצוות עיצות. איך שתוכל שלהב את הנשמה להעיר באדם. והרמב״ם בפירוש המשנה, זה הרמב״ם בסוף מסכת מכות. כתב, כשמקיים אדם מצווה אחת בשלימות, זוכה לעולם הבא. ולכן ירבה מצוות שימצא על כל פנים מצווה אחת בכל איש מישראל. אתה אף פעם לא יודע מהי המצווה שאתה תעשה אותה בשלימות כזאת ובהידור כזה, שהיא תקנה לך את נצח. אז לכן נתנו לך מגוון, נתנו לך מבחר גדול, עשה כל המצוות, מתוך המצוות האלה שתעשה, ירבה להם, כי הוא רצה לזכות אותם. ודבריו אמת, שכל מצווה, אז כמובן, מה קשה? מה אמר הרמב״ם? הרמב״ם אמר, אם אני לוקח מצווה אחת, ואני מסלסל בה, ואני מהדר בה מאוד מאוד, על ידי זה אני זוכה לעולם הבא, אני זוכה לנצח. רגע, ומה קורה עם כל התרי"ג מצוות האחרות? מה זאת אומרת שבמצווה אחת, אז אני אבחר לעצמי מצווה אחת. הוא אומר, לא כך. הסביר דבריו אמת, שכל מצווה תלויים תרי"ג מצוות. מי שמכיר את העירות, כל תרי"ג מצוות התלויים בה. וכשנתקן עבר אחד כראוי, ואז שלב את הנשמה עולה באמצעיות מצווה זו, ממילא מהירים כל האיברים. המצוות כולם הם בשטח הטכני. אתה חייב לקיים את המצווה. מה אני רוצה להגיע על ידי קיום המצוות? אני רוצה להגיע לסוף לנשמה, לרוחניות מהירה. אם אתה מקיים מצווה אחת כמאמרה, אבל עד הסוף, אז אתה פולש לאוקיינוס של הנפש. אתה פולש לאינסוף של הנשמה. וכל המצוות כולם מוליכות לאותו אינסוף. אם נצייר את זה תיאור גרפי מחוספס, יש תרי"ג 613 צינורות, שהם כולם מובילים לאיזה מבוע אינסופי. לשם אתה רוצה להגיע. אבל ברגע שאתה מצליח באמצעות צינור אחד, אתה יכול מכל אחד מהצינורות, וכשאתה מגיע עם צינור אחד אל המבוע הזה, ואתה משתקשק שם, משם כבר הולך לתחיות לכל הצינורות. זאת אומרת, גם מצוות שלא הצלחת לבצע עד הסוף, אם יש דבר אחד שביצעת עד הסוף, זה עצמו נותן לך כבר קיום, שתהיה שלבת עולה מאליה על ידי מעשה אחד. אני חוזר, ודבריו אמת, שבכל מצווה תלויים תרי"ג מצוות, שכשנתקן עבר אחד כראוי, ואז שלהבת הנשמה עולה באמצעיות מצווה זו, ממילא מאירים כל האיברים. וזה שכתוב בתורה, באבותינו הראשונים, ויעשו ככל אשר ציווה השם את משה. באיזה מצוות פטריות כמו בפסח? איזה מין דיבורים? ויעשו ככל אשר ציווה השם, הרי השם ציווה 613 מצוות. אז למה במקרה שלפני, הוא מדבר פרשת בעלותך, אז למה בפרשת בעלותך, כשישראל עשו את הפסח, שעשו במדבר, עשו ככל אשר ציווה השם? היה צריך לכתוב, עשו אשר ציווה השם בנקודה הזאת. מה זה ככל אשר ציווה? אמר שיש ראיה מהפסוק הזה לשדברי הרמב״ם. כמו בפסח פרשה זו בשאר מקומות. והפירוש? על ידי שקיימו המצווה בשלימות, עשו בזה ככל אשר ציווה השם. בחינת תרי"ג מצוות התלויים בה. זאת אומרת, יכול אדם על ידי מצווה אחת, שהוא מעיין בה והיא עולה מאליה, הוא יכול להגיע לעיקרון הרוחני. ויכן, אם הוא מגיע לעיקרון הרוחני, אז ממילא הוא כבר שולט בעולם. שוב אני אביא דוגמה שכבר הבאנו כמה פעמים, ממשחק הדמקה. אתה רוצה להגיע למעלה. כדי להגיע מלמעלה אתה צריך לעשות כל מיני מעשים במקום. אבל כשאתה מגיע למעלה, אז שם אתה יכול לטייל לך בלי הגבלות. אז זאת אומרת, מהלך אחד שהגעת איתו למעלה, משם אתה כבר שולט בעולם הרוחני. העיקרון הזה של השפת אמת מופיע, אשתנו לא יכול היה לראות אותו, בחתם סופר. החתם סופר באחד הפעמים שכתב על פרשת תצווה, אז בחידושי, זה יצא מכתב יד ירושלים תפשין י"ח, והוא העמיק עוד יותר בהבנת תצווה. כשמשה רבינו מדבר עם ישראל, הרי השכינה מדברת מתוך גרונו, והקדוש ברוך הוא מדבר בכל מקום, אבל בדיבור הלז בבעתה תצווה היה משה מדבר ולא השכינה מתוך גרונו, על כן אמר ואתה תצווה. נועז. הרב קשה הוסיף, הוא כאין זה משפת אמת בליקוטין, זה הקטע של פנינו. אז איך החתם סופר חידד את זה? באמת נועז. שכינה מדברת מתור גרונו, אז ממילא שכינה מדברת מתור גרונו, זה הכל, אני לא עצמי, ציבו עליי, אמרו לי, גמרנו את הסיפור. ואתה תצווה, למה? כל כך יפה. למה דווקא על המנורה כתוב ואתה תצווה? כי המנורה וכי לא הורה הוא צריך, אלא מה? כדי שאתה בעצמך תעלה את האור. לכן אמר רשי, כדי שתשלב את עולם מאליה, שהעלייה הזאת היא מוכרחה לבוא מלמטה. לכן ואתה תצווה, מפני שכאן לא שכינה מדברת מתורגונו. ולכן בא פה הביטוי ואתה תצווה במיוחד. וזה למה דווקא במנורה, הוא אשר אמרנו על היסודות של תורה שבעל פה המסומלת בדבר הזה.